מאוד, כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח מוסרי. את הזמיר הגיע, זמיר הרצים. הרשעים נכחדים מן העולם והעולם מתבשם. וכל התור נשמע בארציהם. היחידים הנספים בלא משפט, שבתוך המהפכה של שטף המלחמה, יש בה ממידת מיתה צדיקים המחפרת. עולים הם למעלה בשורש החיים, ועצמות חייהם מביא ערך כללי לטובה ולברכה אל כלל בניין העולם בכל הרחב ומובניו. ואחר כך, כתום המלחמה, מתחדש העולם ברוח חדש, והילי משיח מתגלים ביותר. ולפי ערכה של גודל המלחמה בכמותה ואיכותה, ככה תגדל הציפייה לרגלי משיח שבה. מלחמת העולם של עכשיו, ציפייה נוראה גדולה ועמוקה יש בה. מצורפת, מצורף לכל גלגולי הזמנים והוראת קץ המגולה של התיישבות ארץ ישראל. בדעה גדולה, בגבורה עצומה ובהיגיון עמוק וחודר בתשוקת אמת וברעיון בהיר, צריכים לקבל את התוכן הניסה של אור השם המתגלה בפעולה נפלאה בעלילות המלחמות הללו בייחוד. אז כבר ראינו פעם קודמת את מה שכותב הרב לרציידע, שהרבה תלוי התפתחות העניינים באיך שחכמי הלב, חכורי לב, תודני את רשמך ואת רשמי הגות לבב מיודענו אנשי השם גיבורי החיל בעלי הדעה והרגש, שהרבה מאוד תלוי פיתוח מצב בהכנתם ועזרם בגבורה וביטחון נאמן ונמרץ המתעלם מכל פיקפוקי דלות ורכוחי לבב. זה שהתפתחות המצב, איך התפתח המצב, הוא תלוי בהכנתם ועזרם בגבורה וביטחון נאמן ונמרץ של אנשי השם, גיבורי החיל, בעלי הדעה והרגש, זה קשור במושג רחב. כן, ודאי שזה גם מה שהרב אומר בפסקה שלנו, אבל המושג היסודי בתורת הרב שנקראת ציפיית הישועה הפועלת. בהרחבה גדולה, נדבר על זה בכמה מקומות. אחד המקומות הראשיים זה באיגרת תשנ"ג הידועה. אז נקרא מזה לא את הכל, ולא ממש עכשיו נעמיק באיגרת האדירה הזאת שנכתבה לרב חרל"פ. תמיד האיגרות לרב חרל"פ הן כמו השיח הפנימי ביניהם. למה להראות שלנו, לבני תמותה רגילים. האיגרת הזאת היא גם כן מופלאה, מיוחדת. ומכל מקום, נקרא, נתרשם. משתדל להבין. מה שנבין, מה שלא נבין, תמיד זה קצת. במושג ציפיית ישועה שאיר חביבי מכתב קודשו. שהרב חרל"פ שמע את שיחו של הרב וביושרה פנימית מאוד גדולה קלט שהרב חושב אחרת מאיך שהוא חושב, ושטח לפני הרב את מה שהוא חושב והרב מתקן אותו. זאת אומרת, הוא קלט נכון שבאמת לא, הגישה שלך היא לא נכונה. לא אפרט עכשיו מה חשב הרב חרל"פ, נשמע מה אומר הרב. במושג ציפיית ישועה שאיר חביבי במכתב קודשו. אין ספק שהרוממות וההשפלה של תכונת הישועה תלויה היא בעומק מחשבת הקודש אשר לאומה. המתגלה על ידי שרידיה, נושאי המחשבה הכללית של נשמת ישראל, החבויה בכל לב תמים, ומפי עוררים ויונקים ייווסד עוז, ועולם הזקנה אלינו כי מפתח ומגלה את יקרת עושר המחמנים אשר באוצר המלא ברכת השם של עולם הילדות. והילדות, הבל שאין בחטא, היא, בין שיצא לילדים בשנים, בין שיצא לבאים בשנים, היודעים לשמור את טל ילדותם, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. והמחשבה הכללית, ההולכת ופורחת בנשמת החושבים המבליטים כבר את אותיותיה במילואן, היא הכוללת את כל האוצרות של אהבה והיראה, של התורה והמצווה, היא-היא המכשירה את הגאולה. היא-היא המביאה את רוחה דמלכה משיחה אל העולמים הרבים ואל עולמנו להיות מופיע בדר גאון וזו בכנסת ישראל. בצביון המחשבה היונקת ממקורי הקודש העליונים מחוכמת ישראל המיוחדה משם רואה אבן ישראל, הוא עושה את צביון הישועה. הוא המגוון את גווניה. אשר על כן, אך צופי הישועה המשכילים המזהירים כזוהר הרקיע, הם הם המביאים את הגאולה, והם הם היודעים לומר דבר בשם אומרו, ודבר השם בפיהם אמת. והם אינם אדירי הכוח החפצים דווקא בגאולה השלמה, וכל מרכז עבודת קודשם היא רק אותה הציפייה התמימה אשר אין במו, שרק הרום העליון של גאולה שלמה יעת. ובניה, כדאי להמשיך, נראים מספיק. מה שמסביר פה הרב, אפשר אולי למנף את מה שדומני שדיברנו פעם קודמת, ששתי תפיסות, שתי גישות, ישנם שתי מנטליויות ביחס לגאולה. שקץ מגולה, שתשוב המלכות, שתשוב הנבואה, שתשוב האדומה, מקדס, הנקרא, עקרות בואים לפני. התפיסה השנייה היא אומרת שוודאי כל זה נכון, אבל הנקודה הפנימית של כל זה, זה לא מה שצריך לקרות במאורעות חיצוניים, אלא שהמאורעות החיצוניים הם אינם אלא סימפטום לעצם העניין. ועצם העניין זה ספירת החיים הפנימית. ואולי אפשר לקרוא לזה בשפה המסורתית הרגילה, חזרת השכינה. חזרת השכינה זו נקודה פנימית, שחזרת השכינה כבר נראה אותנו הכולה, שהייתה השכינה בישראל בבחינת רוח חיים בגוף האדם, ואותה מבחינה לנזיר ואור בגופה בנפשם ובמעונותיהם. וחזרת השכינה, חזרת ספירת החיים, חזרת תודעת החיים, רוח חיים, שהלך ומחולל סוג נשמות, סוגי נשמות, בזמן הגלות הם לא נמצאים, בזמן הגאולה הן הולכות ומופיעות יותר ויותר, וכן, שים לב, לא מבין את המילים. אפילו שמה יעשו של ביתך, אדם לא חסר עד סוף הפרק, רוב מוחלט של אנשים, להגיד ובעל פה הם יודעים, מה הם אומרים, הם לא יודעים. אבל במסגרת המטבעות הלשוניות, אז אנחנו נוהגים שיגננה, פרוס חביבי עליי, צוקת שלומך, וירד עצמי כבודך, נגיד למצליחה בך. המילים האלה מדברים על האזור של מה שדיברנו פה עכשיו. מדובר על איכויות נפשיות, נשמתיות, פנימיות, רוחניות, שהם יוצרים תבנית אישיותית, אישית אחרת, כי הם יוצרים תבנית נפשית לאומית אחרת. תחושת החיים, תודעת החיים, אופי החיים, מפנימיותו הוא אחר. בין בתפיסה הזו, בין בתפיסה הזו, אפשר להגיד, אז כן, כשאנחנו עוסקים, כשאנחנו מצפים לגאולה, אז תמיד צריך, אדם ייתן את הדין ביום הדין על ציפיית הישועה שלו. זה משאלות היסוד, אם ציפית על ישועה. אני חושב שמחוזותינו, ברוך השם, כבר כולם זוכרים את ההדגשה של הרשב"א, שהיה מאזכר את רש"י ואת הר"ן, ציפית לישועה, נתקיימו דברי הנביאים. והר"ן מוסיף עוד מילה אחת בימיך. ואנחנו נוהגים להגיד שההדגשה הזאת, שלא מספיק נתקיימו דברי הנביאים בימיך, מסתם, מה שהיא מבקשת פה, זה לא את האיכות הנפשית שהיא מצפה שאם כבר יקרה טוב, אם כבר תבוא הישועה, אם כבר כל מה שחיכינו לו כל הדורות יקרה, אז למה היא יקרה לנכדים שלי? אם כבר שיקרה שגל שאני אהנה מהעניין, שאני אוכל לראות את זה, שיקרה בימיי. אז טיפוס כזה שהוא רוצה שהוא יהיה שם ולא רק אנשים אחרים, אז זה בין עולם הבא. המחשבה הפשוטה שלי אומרת שזה דווקא אולי כניסה טובה לאיזה עולם הזה שם. מה, אתה יותר אגואיסט, אז ככה, פה תצליח הרבה יותר, אולי. אבל בעולם הבא, על פעלה בסורו שם, זה יכול להיות כמו אחר. אבל כן, מן הסתם, הפירוש היותר הגון, שהגיד בגופו של הר"ן, זה שנבין את השאלה הזאת שנשאל מי שאמור להיות מתאים להיות לבין עולם הבא, זה ציפית לתימות דברי הנביאים בימיך בית אינסטרומנטלי, בית אמצעות, באמצעות ימיך. לא אמנה רק שאם כבר קריינה, אלא שאני אצליח לגייס משאבי חיי, כל ימיים, אם ציפית לישועה במה שגייסת את משאבי חייך לישועה, טוב, כן, אין ספק שבזאת יש לך שתי מעלות. א', שאתה לא במבט הגס, המוני מדי, שחושב שעניינה של גאולה זה מאורע שיום יבוא, כמו שדיברנו על זה בסעיף ב' שם בארץ ישראל. התפיסה הזאת של יום יבוא, ויבוא הגדול מכל הימים, ואז יהיה גולת הכותרת של כל ההיסטוריה, ואז נגיע סוף סוף אל התפיסה היותר בוגרת, היא זאת שמבינה שההיסטוריה כולה היא פרט בגאולה. לא שהגאולה היא פרט ולא גם הכי חשוב בהיסטוריה. והגאולה היא נשמת ההיסטוריה. היא זאת שהיא צומחת בכל מערכי ההיסטוריה. האמת היא שזה הנושא הגדול שהרב הולך ומסביר פה בהמשך האיגרת, שאני לא מתכוון להקריא לכם אותה עכשיו, זה לא עיקר הנושא שלי, אבל שם הוא מסביר שהכל, זאת אומרת, ציור הגאולה אולי כפי שאנחנו חושבים אותה, אנחנו מבינים אותה, זה איך נגיד, אם זה היה תלוי בי, הייתי מבטר על חלקים מאוד משמעותיים, אולי על רוב ההיסטוריה הייתי מבטר. אבל אם לא צריך את זה מבחינתי, זה, זה, זה לא רק יותר, זה, זה לגריאותה. אבל התפיסה האלוקית, אז היא כנראה צריכה את כל מה שמתרחש בהיסטוריה בשביל שהמבוקש האידיאלי יתגלה. רק את זה מסוף המעשה מבין את המחשבה תחילה. אבל האוריינטציה הזאת היא האוריינטציה, איך נגיד, הרבה יותר אמונית, הרבה יותר בוגרת, הרבה יותר רלוונטית לתפיסת התורה. אבל לא רק זה, לא רק זה שתפיסת הגאולה, תפיסת הישועה, זה ראייה כללית של המציאות, כמגמה אחת, אורגנית, אידיאלית, שהכל הולך ומכונן, איזו שלמות, וממילא זה לא רק איזשהו מאורע, אלא זה בימיך. אין רגע במציאות שהוא לא חלק מהגאולה, רק השאלה איך אתה חווה אותו. המבט הזה הוא כבר טוב, הוא כבר, איך אומרים, הוא באזור עולם הבא, תופס את הדברים בצורה מגמתית, בצורה שהדברים הולכים ובאים. ולתרה מזה, זה לא רק עניין אקדמי, שבן אדם הוא לא מסתכל על דברים בצורה ידידותית, פרטית, אלא תופס את הדברים בצורה הרבה יותר אינטלקטואלית, שתופס את הדברים בהכללה, בתפיסה שמצריכה איזה גאון רוח אדיר לתפוס את כל היש הולך ומבטא איזה תוכן אחד. אבל חשוב אולי עוד יותר מזה, זה נטילת האחריות. זאת אומרת, אם אנחנו מסבירים את בית האמצעות הזאת, זה הבנה שהגאולה זה תלוי בי, בימיך, באמצעות ימיך. זאת אומרת, לא רק שמראות זמנך הם חלק מהעניין, אלא תשתדל לעשות את כל מה שאתה יכול ואת כל משאבי חייך, כל ימי חייך, להביא, ללמוד המשיח. זה מה שאתה אמור לעשות. וכשאתה בתודעה כזאת שכל ימי חייך להביא ללמוד המשיח, טוב, אתה מכובד להצטרף לחבורה הקדושה שם בעולם הבא. זה, עברת את לכל פנים בסעיף הזה, עברת את מבחן הסף. ולענייננו, היא עולה בידינו בירור נוסף. והוא הנקודה שבה אנחנו עוסקים פה, תחת הכותרת של צפיית הישועה היוצרת. אז מה? עדיין במה שאנחנו מוצאים פה, ישנם שתי תפיסות. תפיסה שמאורעות צריכים לקרות, או תפיסה גדולה ממנה שמאורעות צריך לעשות. צריך ליצור את המאורעות. בוודאי שהתפיסה שאת המאורעות צריך לעשות היא המבוקשת. אבל גם בזאת לא מספיק. גם בזאת עדיין לא הגענו אל המחשבה העצמית, הפנימית, האמונית, בתהרתה, כמו שהיא נמצאת במעמקיה של התורה. שאותה מסביר לנו פה הרב, כי הוא מסביר את הדברים לרב חרל"פ. כי אז בסדר. אז יבין הרב, יבין החושב שנמצא איתנו בנקודה הזאת שאנחנו נמצאים פה עכשיו, מה שהסברנו, שבאמת אם צריך לעשות, ולא רק לצפות שדברים יקרו, והנה, על זה דיברנו גם פעם קודמת, זה מה שהזכרנו פה עכשיו, וזה מה שהרב אומר, צריך לעשות, צריך לעשות. אז כן, לעשות זה גם לעלות לארץ ישראל, גם לתואר את, גם לתואר הבית. לכן מדינה צריך את כל הסתות לעשות. וכולי. אבל אולי בראש כל זה, ועוד חשוב מכל זה, לבנות את התודעה העצמית, לבנות את הרוח, לבנות את השכינה, לבנות את הקדושה שבלב שלך, ובזאת אתה בונה את עצם ירושלים, או המקדש של מעלה, שהוא בחיותך. וכשזה ייבנה, אז בסדר, סביב זה, בד ועד עם זה, מתוך זה, הכל הולך ומתנת. הרב גם אומר את זה פה לדוקטור זיידל, קצת כמה זמן אחרי הסיפור, אחרי נקפו כמה, לא זוכר, בטח ימים, לא שבועות, אחרי אחרי הצהרת בלפור, וצאתי, אז דוקטור זיידל כותב לרב, איפה זה היה פה, הוא מאוד בהתרגשות, בשמחה, שצר על המאורות האדירים שקורים, והוא כותב לרב, דברים ענקים כאלה קורים פה במציאות. ואיפה אני? זאת אומרת, מה אני עשיתי? זאת אומרת, הרב זכה להיות מהאחראי להצהרת בלפור. אם הרב לא היה, הצהרת בלפור לא הייתה מתחילה. אז הסלרנו. אבל דוקטור זיידל אומר, אני לא עשיתי כלום, לא נקפתי אצבע, לא זכיתי. הכל קרה על המעצד, מבחוץ. כל פעמים הוא הביע איזה תסכול בנושא. אז הרב אומר לו, ועשית השאיפה. והרבה יותר מזה, או תעשה בעזרת אלם השור. בהיותך בן נאמן לאר השם, שומר את דבר השם בהליכות חייך, ברגשי לבבך ובחפץ רוחך. הלא בזה אימצת וחיזקת חלק אחוז מנשמת האומה. וכל חוג ההשפעה שלך, הלא אור זוהר, אור הקודש של חיי עולם מילאת. וסגולת האומה הנפלאה עומדת לנס בדבר השם אשר... עימה חיזקת, ובזה נתת עוז לישראל, ומכון להכשרת ברכת השם על עמו, אשר בגללה תנחת ההשפעה האלוהית, או השפעה האלוהית, העליונה, להיגלות במערכות התולדה, לספקת שפעת ה... השיטה האלוהית העליונה יוכל להיגלות במערכות ההיסטוריה, המדע. זה מה שייסד את חפצי עמים ולהיות מפלי פרק ומסלמיה להכיר את הזכות הרסמי ולהכירו אותנו לעמוד. המקבים היו כאן על יד המאמר, מתגברים, שלוחי הקריאה בהחלטה, ועל הכף לגביך, אנשי הרוח והאמון הישר והעמוק, כל שאתה אנשי רוח, כל אנשי אמון, אנשי אמונה, ישרה והמוכה. הם היותר בגינם מייסדת התוכן והמרץ הפנימי, השם חיי את הנשמה. אנחנו ממשיכים את הרבה. מצטער על זה שהוא לא היה אסכן, שהוא לא... הייתה דרמה אדירה לארגן פה את יצרת בלפור, הוא לא עשיתי כלום, את הדבר של האדיר הזה שהיה, בבניין הישועה, ביצירת הישועה, בציפיית הישועה האקטיבית, אז כן, אם אנחנו מבינים, זה לא רק לשבת ולצפות בסרט ולהריע לבמה ולהגיד, הקדוש ברוך הוא, כל הכבוד לך, איזה ביצועים אתה עושה, באמת. זה לא הנקודה, אלא הנקודה היא עד כמה אתה משתלב בעניין. תדע בת קול, מפוצצת, ראשי ערים, כל אחרי בעולי צדיקים, כל מי שפעל עם אל, כל הנקודה זה לפעול עם אל, לבוא ביתו לסחור. ולפעול עם אל, שוב, ישנה תפיסה שאתה צריך להיות פוליטיקאי, אתה צריך להיות איש מעשה, אתה צריך להיות עיתונאי, אתה צריך לקיצור משהו שהבחין אותך. והרב אומר שהעשייה אולי השורשית, המסודית, זה... העשייה העיונית הפנימית, האיכות האישיותית, הנפשית, זה מתאים למה שדיברנו מקודם. אם אתם יודעים שנקודה עיקרית, סופת הנשמה, אתה, יש לך נשמה, אתה חלק מהנשמה, ומה שאתה הופך להיות יותר שייך לצדדים הרוחניים, האמוניים, התורניים, המוסריים, הקדושתיים, הפנימיים, זה בעצמו, זה בעצמו, הנה, מופע הנשמה. אבל אני רוצה להגיד לך עכשיו, אני רוצה להגיד לך שמובי, שבעשייה שפעמים, לאיזה איכות רוחני שנשמתי, שתופיע פה, וזה לא רק צריך לקרוא, אלא אנחנו צריכים לעשות את זה. בדיוק, כמו שהמציאות החיצונית, זה לא רק לקרוא, אלא לנסות את זה. גם המציאות הרוחנית הפנימית, זה לא רק צריך לקרוא, אנחנו צריכים לעשות את זה. ושכל אחד יתחיל בחלק הזו הקטנה, הוא יגיד לדבר, לעשות את זה, הוא קורא, יתחיל, תודה לדמות שלו, אני חושב שם את העסקים שלו. וזאת, אז הוא מפריח את הסדר של מפרש שם. הרב אומר פה אחרת, לא אחרת, אלא יותר מזה. הוא אומר שגם תוכן המושג גאולה וישועה ואיך הדברים יתרחשו, מה יקרה ובאיזה סגנון. אז עד שהמחשבה ילדותית שהתחלנו לסרטט כל מיני רמות של תפיסות במה זה גאולה, היא תופסת שצריך לקרוא את זה, צריך לקרוא את זה, צריך לקרוא את זה. התפיסה שהרב הולך ומחנך אליה אומרת שאיך שזה יקרה, מה המשמעות של גם המילים שצריכות לקרוא, מה זה מקדש, מה זה נבואה, מה זה תשובת ישראל לארצה, מה זה השכינה שתשוב לכלל ישראל, ואיך התהליכים האלה התפתחו. הם התפתחו על ידי שיקרו לנו ניסים נפלאות, על ידי שהדברים יקרו בהתפתחות של מניפולציות פוליטיות, על ידי גם זה וגם זה, או על ידי עוד הרבה דרכים אחרות. מה זה בכלל גאולה? מה צריך לקרוא? אומר הרב, כן, ישנה איזה נקודת סוף, אבל בהתרקמות שלה היא מותנית במחשבה החושבת שמקבלת את הדברים. מה אמור לקרות ואיך זה יקרה, זה מותנה באיך שמצפים לזה. אם אתה מצפה לזה בצורה קטנה, זה יקרה בצורה קטנה יותר, או בצורה, תצפה לזה בצורה גדולה, זה יקרה בצורה גדולה. מה שאתה מצפה, זה יוצר את זה. את הסוגיה הזאת מסביר הרב גם ביחס לעוד סוג, זאת אומרת, בהזדמנות זאת אני אציין לכם, ישנה בדיוק הקו החשיבה הקצת מוזר הזה, או איך נגיד, לא פופולר, אני לא מכיר, אני דרך חיים שיודעים לומר את הדבר, והם יודעים, הם לא אומרים. אז ישנה עוד סוגיה שהיא זהה בעניין הזה, גם שם לא נגיד את הדבר הזה. אבל מאחר שגם שם הרב אומר את אותם דברים מוזרים, אני מזכיר את זה פה עכשיו. מה זה נבואה? שתי תפיסות במה זה נבואה. זה תפיסה של נבואה. ומה, בדועזית קוראים לזה אנטיציפציה, ראיית עתידות. זאת אומרת, יש בני אדם שיש להם יכולת. אני רואה פה את הבית, יש כאלה שרואים מה שיהיה. זה נקרא נבואה. והרב מסביר שהנבואה, הנביא רואה את מה שיהיה, הוא יוצר את מה שיהיה. הראייה הזאת זה לא מין בכל מקום חזיית עתידות. שיש אנשים שקוראים לצאת את זה, אבל הנביאים, זה לא כישרון של ראיית עתידות, זה כישרון של יצירת עתידות. ותדיף היום לבנות ולמטוש ולמטוץ לעתיד ולהרוס, לבנות ולמטוח. זו צורה פשוטה, כך אנחנו אומרים, אבל צריך לשים לב למה שאנחנו אומרים. זה שם באמת גם ירמיהו אומר, ואמרתי לא אזכירהו, זו הסיבה שהוא רוצה לכבוש את נבואתו, כי הוא מבין שהוא בנבואות שלו הוא מחולל את, החורבן. הוא לא מנבא את החורבן, הוא מנבא את החורבן. ואם הוא מנבא את החורבן, כי לא יעשה השם בגין דבר, כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים. וכשהוא מגלה את סודו, זה תנאי לכך שזה יתרחש. זה סדר של התרחשות. אז ירמיהו מנסה לתקוע ברקס. לא יזכרו. ואני לא אגיד את זה. ועד על ידי זה, זה לא יקרה. האמת היא זה רעיון ידוע, שמבוצע על ידי יונה. אותו רעיון. שניהם לא מוצאים ממה שהם משרתים פה משהו שהוא, הם לא רוצים שזה יקרה. אז, אבל הוא לא יכול. הוא היה בקרבי כאש, לא אוכל כלחלב. אז הוא מוכרח בשליחות האלוקית. אבל הוא אומר לו, יש ממשק בין ציפיית הישועה ובין הנבואה. הם שניהם ציפייה למה שיקרה, שמחולל את מה שיקרה. זה העניין. עכשיו, ואם הרב אומר שהמעמד הנפשי, המעמד הרוחני, המעמד הקדושתי של אנשי התורה, אנשי האמונה, אנשי היושר, אנשי הישועה הפנימית של החברה הישראלית, כמו שהרב צבי יהודה מגדיר אותה, הלא סך הכל הם אנשי הרוח, וכשתחול בהם הרוח, כי ידאגו שהם יהיו באמת אנשי רוח, אז הנה, אז יש רוח. אז כן, זה, עכשיו אנחנו אומרים, זה זה וזה, אם אתה מבין, לא שזה לא רק איך שאתה עושה, אז הנה, אתה עושה. אלא כל האופי של ההתגלות האלוקית הוא מעשה ידינו שכוננה עלינו, מעשה ידינו כונני הוא, ונועם השם אלוקינו שעלינו, זה שתשרה שכינה במעשה ידיכם. סוף דבר, כן, הכל מותנה בציפיית הישועה, הכל מותנה באיכות הרוחנית, הכל מותנה בגדלות האמונית, הכל תלוי במבנה האישיותי שהוא מורכב מאיכות של דעה גדולה, גבורה עצומה, היגיון עמוק וחודר, שוקת אמת, רעיון בהיר. כל אלה הם הולכים ויוצרים אישיות, מרכז כובד אישיותי, וזה מה שנקרא ציפיית ישועה. כי ציפיית הישועה, שוב, אם אתה מבין שהישועה זה לא פרט במציאות, אלא המציאות זה פרט בישועה, אז טוטליות החיים שלך הם אמורים להיות חלק מציפיית הישועה שלך. הם צריכים להיות מגויסים כל ימי חייך להביא למות המשיח. אז כללות כל אישיותך אמורה להתפתח, וכשהיא מתפתחת בכל הערכים האלה שהרב מפתח פה, אז צורת ההסתכלות שלך, צורת התובנה שלך, צורת ההבנה שלך בתורה משתנה, בחברה משתנה, בחיי היום שלך משתנה, ואיך אתה רואה את מה שמתרחש משתנה, הכל משתנה, אתה גדל. ואם אתה גדל, המבט שלך גדל. ואם המבט שלך גדל, ציפיית הישועה שלך גדלה. ובהתאם לציפיית הישועה, זרם, ההשראה האלוקית על כלל ישראל יתעצב. ועוד מעבר למה שאתה רואה. מה אני מדגיש פה בסוף? אז לא להבין ש... כי מה שערכתי פה בדיבורים עד כאן, זה מה שאנחנו עושים, זה מה שיש. אז תבינו יותר מזה. מה שאנחנו עושים, זה מה שהולך וחופר את האפיק בפני הצורה של מה שיהיה. ומה שיהיה זה עוד, על גבי זה, עוד, אין שיר. וכונני הוא. זה מה שהסביר הרב במילים הפנימיות האלה, הגדולות האלה, לנבון הלחש, הרב חרל"פ. עוד פעם אני קורא לכם את זה. במושג ציפיית הישועה שהעיר חביבי במכתב קודשו, אין ספק שהרוממות והשפלה של תכונת הישועה, איך מתנהלת הישועה? ואולי אני קצת אקדם לכם בכל זאת למה שלא רציתי לדבר עליו, אבל הרב חרל"פ, הוא מסביר לרב שאני תמיד הבנתי שמה שחרדים עמדו מהצד נגד הציונות זה בגלל שהם מצפים לגאולה גדולה. וישנה איזו אכזבה נפשית, נשמתית, פנימית, בין שמודעים לכך, בין שלא מודעים לכך, שהדברים מתנהלים בסדר של כמעט, בסדר של טבע. ולא כמו הגדולות והנפלאות שהיה בגאולות מציאת מצרים. והציפייה הנשמתית שמצפה לגדולות ונשגבות, שיש בה איזה התכווצות פנימית, כמה דלה היא המציאות של איך שהיא מתפתחת פה לעינינו, אז זה מה שגורם להם את ההתכווצות הפנימית, ולכן הם מתנגדים, הם מדעת, לא מדעת, זה על כל פנים, יודעים את הנקודה שאני מחזיר, לא יודעים, אבל זה הצורש הפנימי של ההתנגדות למה שמתרחש. והוא מבין שרב לא חושב כך. אז הרב אומר נכון. זה לא נובע מגדלות ההתנגדות הזאת, זה נובע מהפך, מהפך מזה. זה לא נובע מאמונה, זה נובע מחוסר אמונה. והוא מסביר נכון, למה אתה מצפה? האם אתה מצפה, אז יש מין ציפיית שואה כזאת שיבוא משה רבנו, אולי לא מזקן ארוך כמו של משה, חצי. לא עם מטה גדול כמו של משה, חצי. אבל משהו, ויקרה פה דברים, לא 10 מקום, 5 מקום, אבל משהו. אז כשהציפייה היא על הציר הזה, זה משפיל את, זה משפיל את כל, את כל מהלך העניינים. בהתאם לעמדה הנפשית, בהתאם לקטנות הנפשית, אז דברים מתנהלים, ככה הם מתנהלים. תכונת הישועה תלויה בעומק מחשבת הקודש אשר לאומה. מהי מחשבת הקודש של האומה? מהי האמונה? מהי התודעה האמונית? האם תלמידי חכמים, עולם האמונה שלהם הוא חיפוי רב של מילים רבות סביב גרעין רעיוני שהקדוש ברוך הוא כל יכול וברא את הכל ונתן לנו ברגע מסוים את התורה, והתורה היא אמת, ומי שעושה אותה הוא מקבל טוב, ומי שלא עושה אותה מקבל רע, נשלח שקץ הימים שכנו לפדות וחכי קץ ראשותו ומתי מחייל וחוסדו, ברוך עדי אדם ברוך עדי עד שם תהילתו. זהו. אבל בחוץ מזה של המון ספרים שיש להם המון 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 מילים, כל מיני מילים, כל מיני מערל, כל מיני כוזו, כל מיני מודע, אני יודע, ספרייה אדירה, אבל בינינו הבנתי את המעלה. כשזהו העולם האמוני של אנשים שהם תלמידי חכמים, זה משפיל. זה לא משפיל רק אותם, אלא שהם אנשים קטנים. זה משפיל את האומה. כי אלה מנשי הרוח שלנו. ואין פה משחקים. פה הבוחן זה לא החסידים שמקשיבים לסיור של הרב, והם ככה מעניינים בראש, נשמע טוב, הוא אומר הרבה דברים, דברי תורה הוא אומר, זה יפה. אז הוא עובר את המבחן. נשאר המבחן, הבוחן הוא הקדוש ברוך הוא. ואין משחקים אצלו. או שזה גדול או שזה קטן. וזה אמור לעמוד בקריטריונים שלו. ו... כשזהו המצב, זה, אז האיש הוא קטן, והחברה היא קטנה, והתודעה האמונית של החברה, בהתאם לכך. וככל שהתודעה האמונית היא יוצאת מהילדותיות הזאת, ויש לה תובנה תורנית אמיתית, וככל שהיא איכותית יותר, השכל שלה, באמת שלה, בדעה הגדולה שלה, בגבורה העצומה שלה, בעוצמה המוסרית, בעוצמה האישיותית, בהיגיון עמוק והחודר, בתשוקת האמת וברעיון בהיר, אז זה לא האיש, האישיות הזאת היחידית, היא התעלתה. כי עד רבה, אז התלמידי, הסטוק של תלמידי החכמים של האומה, הם נמצאים בנקודה גבוהה יותר. והרב מסביר שעומק מחשבת הקודש אשר לאומה, מה זה קודש? אז זה מחשבת קודש. שאל את התלמידי חכמים, או אל תשאל אותם, מה שהם חושבים, זה הקודש. ואם חושבים גדול, אז זה קודש גדול. ואם חושבים קטן, זה קודש קטן. כי הם, התמצית, המבט של אנשי הפנים, הוא תמיד רואה את המציאות כאורגנית, ואת החברה כאורגנית. ותלמידי החכמים, הם, איך נקרא לזה? זה התאים האפורים, אפשר להמשים אותם, לתאים האפורים שבמוח. של האומה כולה. ואולי הם תאים קטנים, אבל הכל מותנה בהם. ובהתאם לאיכות שלהם, לאיכות של כל השיעור, של כל האומה כולה. הוי הרועים הרועים. על זה בנבואה, נבואת הזעם. הרועים הרועים. שייך לי, אפילו חשבתי עכשיו, רגע זה מתמצאת לי. יצא לי בדיוק, אבל זה בדיוק דרוש, יצא לי לדרוש פרשת שבוע. זה אורח חיים הקדוש, הידוע. ועל זאת עתיתים לתת את הדין, אדוני הארץ, ומהם מבקש השם את אלבון הביתה עלו. אפשר להכניס את כל מה שאנחנו אומרים בתוך כוונת דברה שם. כי המצב הכללי של האומה, יכול להגיד בגלל ראש הממשלה, בגלל עיתונאים, בגלל בית המשפט, בגלל, יש לך רשימה אינסופית. 359 מעלות. להצביע למה שכולם פה לא בסדר, נכון? אולי זה מתחיל במעלה הזאת ונשאר הכל נעות. על כל פנים, זה גם כן מכלל נטילת האחריות. כי ככל שתלמידי חכמים יהיו בגודל שהם צריכים להיות, אז המוח, אז הלב, אז זה יוצר את האטמוספירת העל. אחר כך יהיו לזה במון השלכות. אין קצר שלכות. אבל בזה הכל נעות. ציפיית הישועה, תכונת הישועה תלויה בעומק מחשבת הקודש אשר לאומה, המתגלה על ידי שרידיה. והשרידים אשר שם קורא, אין שריד, אומרת הגמרא, אלא תלמיד חכם. שרידיה, נושאי המחשבה הכללית של נשמת ישראל. לאומה יש מחשבה כללית, לאומה יש אמונה. ופירוש המילה אמונה זה הזיקה שלה לקדוש ברוך הוא. מה אופי הזיקה לקדוש ברוך הוא? זה מותנה באיכות האישיותית של אנשי הרוח, אנשי הקודש, אנשי האמונה. כי מחשבת הקודש של לאומה מתגלה על ידי שרידיה, הם נושאי המחשבה הכללית של נשמת ישראל. נשמת ישראל, כנסת ישראל. בירות, הרב קורא לזה, האם רובצת, כנראה ביטוי מהזוהר, האם רובצת על הבנים. ואל תגרי בנייך, אל בונייך. והבונים האמיתיים הם תלמידי החכמים. הם הבנים. ושם האם רובצת, שם מחשבת הקודש אשר לאומה. מתגלה על ידי שרידיה, הם נושאי המחשבה הכללית של נשמת ישראל. החבויה בכל לב טובים. יש אינסטינקט בנשמה של כל יהודי. ובנשמה של כל יהודי, כל מה שהרב יודע, הנשמה של כל יהודי יודעת. מה ההבדל ביניהם? הוא יודע את זה בנשמה, והוא יודע את זה בשכל. זה כל ההבדל. אבל חוץ מזה, אין הבדל בינינו ובין הרב. אז מה שחבוי בכל לב תמים, אז צריך לצאת אל הפועל, אל ידי תלמידי חכמים. ומפי העוללים ויונקים יעשה את עוז, ופה הוא ילך ויסביר מי הם העוללים והיונקים, הם התלמידי חכמים. אם הם באמת מצליחים להיות עוללים ויונקים. כי צריך לשמור את תום, העולל והיונק הוא נשמה. שנולד יולל ועולל ויונק, אין, לא טעם טעם חטא, לא טעם טעם חטא, זה הנשמה. אין לך דבר טהור, אין לך דבר שמשקף את עצם המציאות, כמו הנשמה. כתוב, כתוב בספרים, שבכלל בבית כנסת זה צריך שיהיה חלונות, 12 חלונות, וגם אתה מדי פעם מסתכל לשמיים, כי מדי פעם תסתכל על משהו טהור, זה טוב, מועיל, סגולה. אבל כתוב באותה מידה שטוב גם להסתכל בעיניים של ילדים. זה כמו שאתה מסתכל בשמיים, זה אותו דבר. כי זה ילד, זה נשמה. זה משהו, זה צדיק באמת, זה לא מה שנדמה, זה באמת. אז רק עכשיו, הצדיק הזקן, ואם הוא מצליח לשמור את זה שהוא ילד, ואם הוא מצליח לשמור את זה שהוא עולל ויונק, אז הוא באמת צדיק. ומפיו יווסד העוז. ועולם הזקנה איננו כי מפתח ומגלה את תקרת עושר המחמנים עד שבאוצר המלא ברכת השם של עולם הילדות. והילדות הבל שאין בה חטא. בין שהיא אצל ילדים בשנים, בין שהיא אצל הבאים בשנים היודעים לשמור את הלילותם כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. והמחשבה הכללית הולכת ופורחת בנשמת החושבים המבליטים כבר את אותיותיה במילואה. אז יש חושבים, קדושי רעיון, עמוקי מחשבה, שהם הולכים וקובעים את המצב הרוחני, את המצב למדנו בפסקה הראשונה של היחס לארץ ישראל, בגובה העליון של, של הרגשה הכללית של כולם, על פי קדושת הרעיון ועומק המחשבה שלהם. אותו רעיון פה. הם מבליטים את אותיותיה, זאת אומרת, מחשבת האומה הכללית, היא מתבלטת באותיות הפרטיקולריות, במופעים המסוימים, באופן קונקרטי. מחשבה הכללית זה אידיאת על, תחושת על, תודעת על. מה היא כוללת? אתם דרך חמים אומרים לפרט את מה שהיא כוללת. והיא הכוללת את כל האוצרות של אהבה והיראה, של התורה והמצווה. והמחשבה הזאת היא המכשירה את הגאולה. תודעת החיים הזאת, הגובה האמוני הזה. אני קורא לזה ציפיית הישועה, זה לא אני קורא, זה מושג ציפיית הישועה, זה מה שהרב הולך בכותרת ומסביר לנו. זה מה שמכשיר את הגאולה. והיא המביאה את רוח הדמעת כמה שיחה אל עולמים הרבים ואל עולמנו להיות מופיע בדר גאון וזו בכנסת ישראל. וציוויון המחשבה היונקת ממקורי הקודש העליונים, מחוכמת ישראל המיוחדה, לכן כל כך חשוב, הנה אתם יודעים, אנחנו מוצאים ביום הקדוש הזה, והסיסמה הידועה שכל ילד יודע אותה, שבגין שיתאמו ישראל מהי ספר דזוהר, יפקו מגור גלות הברך. זה הפשט, מה שאני אסביר לכם פה עכשיו. זה לא בגלל ש... יאללה, תבוא בערב, קוראים זוהר. כן, אז כולה הנשמה, זה לא מה שאני אתגיד אליי, זה לא הנקודה. זה בסדר, טוב. אני יודע, יהודים טובים, נשמות טובות, מחפשים סגולות לנשמה, שיהיו בריאים, זה טוב. מה שהרב מסביר פה, זה הכוונה, זה טעימה. וישנם אלה ששייכים, יחידי הסגולה, קדושי הרעיון, קדושי המחשבה, שהם שייכים, לא מדין סגולה לנשמה, אלא סגולה לשכל. זה הסגולה לנשמה הכי טובה, כשמתפתח השכל. אז כשמתפתח השכל העמוק, היגיון עמוק, דעה גדולה, גבורה עצומה, היגיון עמוק חודר, בתשוקת אמת וברעיון בהיר, אז זה מכשיר את הגאולה, זה צביון המחשבה הכללי של האומה, ככל שהוא עמוק יותר, תאומי יותר, זוהר יותר, זוהר המחשבה יונקת מקורי הקודש העליונים וחוכמת ישראל המיוחדה, משם רואה אבן ישראל, הוא העושה צביון הישועה. זה מה שחורץ את הגורל של איך הדברים ילכו והתפתחו. באיזה סגנון, את צביון הישועה. הוא המגוון את גווניה. זה יכול להופיע בהמון צבעים, המון דרכים. זה שהרמב"ם אומר שביחס לכל דברי חז"ל ומדרשים וכדומה וחשבונות שמדברים על ישועה, אל יעריך אדם בדברים האלה. כי אינם מביאים לא לידי אהבה ולא לידי יראה. ולצפה לכלל דברים כמו שכתבנו פה. כי אף אחד לא יודע בדיוק איך זה יקרה. וכי גם חז"ל כשמדברים, מדברים על בסיס פרשנות של פסוקים. ויש אפשרות כזאת, אפשרות כזאת, ואין איש יודע איך שיקרה עד שיקרה. כי באמת, גם בדברי הנביאים, הדברים מופיעים בהמון וריאציות. אין ספק שתהיה גאולה, יהיה מסיעה, יהיה כלל הדברים כמו שכתבנו פה, כמו שכתב הרמב"ם. אבל אני לא מתכוון שתעמוד פה עכשיו ותגיד, ביום זה וזה יקרה כך, אחר כך יקרה כך. זה לא ככה בכלל. הכל פתוח. אני רגע לספר, סיפר לי תלמיד רחם מתלמידי הציודה, שיום אחד אז הוא בא לרציוד בהתרגשות, כי מצא באיזה ספר חשבון קיצים ידוע של הגרא. לא חשבון הקיצים שכל ילד מכיר אותו של הגרא, אלא פחות ידוע, הוא נרוץ בחשבון של פרשיות של ספר דברים, לפי הפרשיות, ככה, כל מאה שנה בהתפח האחרון, הוא כנגד פרשייה. אתה יכול לדעת בדיוק, כי אבן שלמה וצדק יהיה לך, כידוע זה מדבר על הגרע עצמו, אז תסתקרן. שם זה, על פי זה אתה יכול לדעת. אבל תראה, אז בא לארצי דומה, לפי זה יוצא כך, לפי זה יוצא כך, לפי זה. ואם כך, אז אנחנו עומדים לפני, את הארצי דצר אותו. נחמד, מה שאמרת עד אתה, שאתה מסתכל ברטרוספקטיבה, בסדר? קדימה אנחנו לא מסתכלים. נראה מה יראינו השם. כך הוא אמר. נראה עד כאן. נראה מה יראינו השם. כי אתה מחליט מה צריך לקרוא, אין קץ לך שזה יכול לקרוא. נראה, הכל פתוח. אז והכל פתוח, כי הכל מותנה סיכום האיכותי של כללות האיכות האמונית של הכוחות הפועלים והאיכויות הפועלים, וזה הולך ומגוון את צביון הגאולה. הוא אמר פה צביון המחשבה את הנגן מקורת עוד של מין מוכמה מיוחדת, הוא עושה את צביון הישועה, הוא המגוון את גווניה. דיברנו גוונים, נכון, אני זוכר, זה התפרטות הדברים והתפרטות ההתפרטות, צבעים וגוונים. ואשר על כן, אך צופי הישועה, המשכילים, המזהירים, כזוהר הרקיע, הם הם המבינים את הגאולה. הם באמת מבינים את הגאולה. הם יוצרים אותה. הם מצוויינים אותה. והם הם היהודים לומר דבר בשם אומרו, ודבר השם בפיהם תמים. למה? כמו נבואה, אתם מבינים? כי הנביא, הוא אומר שכך יקרה וקורה. למה? כי הוא אמר, אז לכן זה יקרה. ודבר השם בפיהם תמים, הם אומרים, וזה מתרחש. והם אינם אדירי הכוח החפצים דווקא בגאולה שלמה. לכן חשוב מאוד, הסוגיה הזאת חשובה, איך אתה מצפה, מה אתה חושב? אם אתה חושב שגאולה צריכה לבוא על ידי כל מיני ניסים שלא בסדר, איזה זעיר אנפין של יציאת מצרים, משהו מסוג, או אתה מצפה, טוב, לא משיך לפרט, אבל מה אתה מצפה, מה אתה מבין, איך העולם שלך, זה מאוד משפיע על המציאות הכללית, איך שזה ייראה. והגדולים, כל מרכז עבודת קודשם היא רק אותה ציפייה תמימה. את צריך להתעלות לגדלות. יש פה איזה דבר, יש פה דבר מדהים, יש פה דבר מעודד. זאת אומרת, אני חושב מהצד. זה מדהים, כי על פניו המצב הוא נואש. אם זו הנוסחה, אז על פניו המצב הוא נואש. כי ההיגיון אומר שתמיד זה ככה. הטיפשים הם רובים וחכמים מועטים. זה פשוט ככה בנייה החברה, נציבו. יש בית ורייש, זה כבר ניצחו את הצד. זה אם אתה הולך בכמויות. זה כבר נגמר. אז מה יהיה? אז יהיו כמה צדיקים, אבל הם יגמרו בדמוקרטיה, אתם מבינים? הם נחמים, תמיד נזרים לא לבוא, שלא יכניס אותם למצב דמוקרטי. בואו, כולם ביחד, חברים, כולם ביחד, ונדבר, ואז... צריך לזהר מזה. זה אולי קשור בתלמידי נקיי הדת של ירושלים, היו נזרים, הם ישבים בסעודה, שיגידו, ישבו שם פעולה, ומה שהחליטו שם פעולה. אז תתן לאיכות להיגמר על ידי אנשי הכמות. אבל אז מה יש לנו להגיד, אבל זה מה שהולך וקורה. אז התשובה היא שזה לא נכון. כי מרובה מידה טובה, גם זה כשיר פרשיות השבוע, קרובות, מרובה מידה טובה ומידת פורענות על 1/500, על המשקל הזה, אפשר להגיד ככה, ככל שאדם הוא יותר גדול, אז המסה הרוחנית שלו היא יותר גדולה. וככל שאני אדם יותר קטן, אז המסה הרוחנית שלו, טוב, זה נכון, כל בן אדם משפיע. זה כמו המשל שאני משתמש פה אחר, זה כמו בגרביטציה. כל מסה פועלת על כל מסה. כל נפש פועלת על כל נפש. מה המשקל שלה, מה המשקל הסיבולי, זה משתנה. ככל שהנפש היא יותר גדולה, ככל שהאיכות האישיותית יותר גדולה, המשקל הסיבולי שלה הוא יותר גדול. ו... מה שאני אומר פה, נסיים פה עכשיו, ורק אני שולח אתכם לשנן עוד פעם את הדנדרש. מאוד מתאים בימים אלה לשנן את זה עוד פעם, את מזמור יוטט למדינת ישראל של הרב ציודה, שמוכרחים להכיר את זה קרוב לבעל פה. לא רק בגלל שכל ילד יודע, מכיר את זה, איפה חברון שלנו, את ירושלים שלנו, את הריחות שלנו, זה כולם, ואז הם מרגישים טוב, שמכירים מזמור יוטט למדינת ישראל. זה לא. זה לא, כי המזמור הזה גם אילולי המילים השרתיות האלה היו נאמרות, הוא היה חשוב, יסודי, גדול, ביסודות האמונה, גם בלי המשפט הזה בכלל. כי צריך לראות כל המהלך, והמהלך המדובר שם, זה מה שאנחנו מדברים פה עכשיו. הוא מדבר על הנקודה של הביקורת שיש לו, יש לו חשבון נפש, יש לו חשבון נפש עם כולם. והנקודה היא, והוא אומר באיזשהו שלב, אף אחד מאמינים או לא מאמינים? והוא אומר, יש לו שם ביטויים, מאמינים, אנחנו יודעים, אני מאמין. וזה מה שקובע. וגם המילים שם, ליד הביטוי הגדול, ישבנו שנינו, רב חרדה פיור, בחדר קטן, זוזאים ונוראים, ואז פתאום מתפרצת בין שנינו, מעת השם הייתה הזאת, היא נפלט בעינינו, נקבעה חותמת. זה אני חושב, המילים הכי חשובות, נקבעה חותמת. לא, לא כולכם מבינים מה זאת אומרת, נקבעה חותמת. הסברתי לכם מה זה נקבעה חותמת. אנחנו אמרנו, וזהו. כי זה מה שקורה. כן, ומעט הדברים הולכים משתלשלים ורואים וכולי וזה וזה, ויש כאלה שלא מאמינים, אבל אנחנו מאמינים וזה מה שיקבע. ואלה שלא מאמינים, אז הם מעכבים, מאחרים, וזה כל הזעם שלא עליהם. אבל הם לא יעקבו. הם מעכבים, אבל לא יעקבו, כי אני פה. טוב, אז זה הרעיון. הם מינם אדירי הכוח החפצים דווקא בגדולה שלמה, וככל שהאיכות גדולה, אז היא גם פועלת יותר. זה מה שמסתתר פה במילים האלה, שציפייה גדולה ונוראה לרגלי משיח שבה, כיוון שהיא באה, אז בדעה גדולה, בגבורה עצומה, בגריון עמוק וחודר בתשוקת אמת וברעיון בהיר צריכים לקבל את התוכן הניסה של אור השם מתגלה בפעולה נפלאה בעלילות המלחמות הללו ביחד. אז כל מה שמתרחש בהיסטוריה זה סימפטומים. אבל כשאתה רואה את הסימפטומים, שים לב לעיקר, אתה מוכרח להתעזר בעוצמה הרוחנית. וצריכים לעשות את זה. זה חובה. צריך לקבל כל הרשמים האלה, איך סופגים את זה בנפש. מוכרחים לקבל את זה במין תחושת אחריות על הגדול האישי, שהוא לא יכול להישאר בבינוניות המקובלת. בעל מלחמות זורע צדקות. כי כשמופיעה מלחמה, יש פה זריעה של הצדק. של המוסריות, של היושרה, של האיכות הנפשית הפנימית. מלחמות זה בחוץ, אבל בפנים העיקר הולך ונבנה. מה שיתראה אחרי המלחמה, ולא רק פוליטית, אלא כל המערכות הפוליטיות, עם כל הנפלאות שלהן, אז הם אינם אלא סימפטומים. עוד פעם, זה הגוף. אבל כל גוף, הצמחה שלנו הגוף, זה לא על הנבלה שנולדה לנו פה, אלא שיש לנו נשמה פה בפנים. ועליה השמחה שהיא מתראה בגוף הזה ואחריות על התוכן הפנימי והנשמה מצמיח ישועות זו הישועה יש גאולה ויש ישועה גאולה זה מאורות החיצוני ישועה זה איכות הנשמתית הפנימי והצמיחה, הישועה צומחת ובורא רפואות נורא תהילות ונפלאות המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית וכשהוא מחדש בכל יום תמיד מסב ראשית, זה מילה נרדפת לכך שהוא מצמיח את הגאולה. כי הגאולה זה הופעת הנשמה. הופעת הנשמה זה התוכן האלוקי שברא אותו הקדוש ברוך הוא ברצונו, באיכותו ובמגמתו. וכל יום החותם האלוהי ניכר מחדש. אז מחדש בטובו בכל יום תמיד מסב ראשית, אור חדש על ציון תאיר ונזכיר כולם נראה לאורו. לאורו של מי? איפה כתוב פה משיח? איפה כתוב פה קדוש ברוך הוא? מה המלחמות? אבל כתוב פה חדש של ציון תאיר מסיר כולה נראה לאורו. אני חושב שהפשט הוא הלכון שצריך להתכוון אליו כל יום זה טובו. באורו של הטוב. טוב יצר כבוד ונשמה ומאורות נתן סיבות איזו זה הנושא של הברכה מתחילתה, זה הברכה, נוסח הברכה פותחה, והיא מסיימת, זה ברכה ארוכה אחת, מבין? והיא מסיימת, בברכה הזאת, בעל מאוד רתקות, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, אור חדש על ציות העיר, ונזכה כולנו מהרה לאור.